זה מאוד מרגש לבוא לפה, עם כל ה... כמה שזה הזוי, שלא אפשר לשבת ככה קרוב, אבל המסירות נפש ליצור פה את כל המערכת הזאת בשביל ללמוד, לשבת ללמוד בכל תנאי, כתוב על, על דורו של רבי יהודה בר אילאי, שהם למדו שישה בתלית אחת. תלית אחת לא כמובן תלית של תפילה, אלא בגד אחד. היה מצב מאוד מאוד קשה, ומה שרוצים להגיד שהם היו, עשו תחלופה עם בגד אחד, והעיקר ללמוד. אז יש פה משהו ממש, זאת אומרת, כמה שזה הזוי, יש פה משהו מרגש מאוד בזה, שבאות ללמוד ומכינות את כל התנאים המתאימים. אתם שומעות אותי וזה בסדר? כי אני מרגישה ממותקת קצת, אבל בסדר? אתם שומעות אותו? אתם שומעות הכל בסדר? טוב. אז בעצם אנחנו, זה ברור מאליו שבימים כאלה של שבוע שחל בו תשעה באב, שיד השם לא קצרה עדיין להפוך את הימים האלה לששון ושמחה, הוא יכול לעשות את זה גם ברגע, אבל בינתיים אנחנו בימים של אבלות על חורבן הבית, ואנחנו עסוקים ברצון לבנות בית, והאמת שכשבאים למדרשה הזה, יש לזה לבנות בית, יש לזה גם ברמה האישית וביהדות הדברים לא מנותקים בכלל, ויכול להיות שהלימוד שלנו הוא באמת בשני המישורים. אז אנחנו פשוט נלמד פה ככה מהמקורות שיש בידכם, ואנחנו נתחיל מהפסוקים שנמצאים בספר זכריה, פרק ז'. ישבו אנשים בבבל אחרי חורבן בית המקדש הראשון, ו-70 שנה אחר כך, כשכבר נבנה בית המקדש השני, יש להם שאלה, הם שולחים שאלה לארץ ישראל, האנשים שיושבים לבבל, והפסוקים פה לפניכם בזכריה. והיא בשנת 4 לדריווש המלך, מלך פרס, היה דבר השם אל זכריה, ב-4 לחודש התשיעי בכסלב. זאת אומרת, בדלת בכסלב, השם דיבר אל זכריה הנביא. עכשיו, בתקופה הזאת כבר לא הייתה נבואה בעצם, ובכל זאת הוא קיבל פה נבואה. פסוק ב', וישלח בית אל, שר עצר ורגם מלך ואנשיו, לחלות את פני השם. הייתה משלחת שנשלחה לבית אל, אלה שמות האנשים, עם שאלה, שאלה שרוצים לשאול את השם. לאמור אל הכהנים אשר לבית השם צבאות, ולנביאים לאמור. האבכה בחודש החמישי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים? זאת מה השאלה? השאלה האם לצום בתשעה באב? תשעה באב מתקרב, ולא יודעים האם לצום בתשעה באב או לא. האנשים האלה יושבים בבבל. עכשיו, למה הם לא יודעים אם לצום או לא? כי בית המקדש השני כבר נבנה, והם רגילים כבר לצום 70 שנה על חורבן בית המקדש הראשון. בגלל שבית המקדש השני נבנה, עכשיו הם לא יודעים אם לצום או לא לצום, והם שואלים את השאלה הזאת, שולחים את השאלה הזאת לארץ ישראל, לירושלים, דרך בית אל. הנה המילים של רש"י, רש"י מסביר את הפסוק הזה. אנשים צדיקים היו אלה ששלחו את השאלה. ושלחו מבבל לקרוביהם שבבית אל, פה קרוב לפה, לבוא לחלות את פני השם בירושלים באדם, ולשאול מאת הכהנים להודיעם אם יבכו בחודש אב, אחרי אשר חזר הבית להיבנות. בגלל שבית המקדש כבר נבנה, הם אנשים צדיקים שיושבים בבבל. אנשים צדיקים שיושבים בבבל, מעניין שרש"י אומר שהם אנשים צדיקים, זאת אומרת, השאלה הזאת הייתה ממקום טוב, למרות שתחשבו, אנשים, בית המקדש בנוי בירושלים, ואנשים יושבים בבבל, זו שאלה, זה לא דבר כל כך פשוט, שיש בית מקדש בירושלים, ואנשים לא עולים לארץ, ולא עולים לבית המקדש. בית המקדש לא מספיק משכנע את אנשי בבל, לעזוב את בבל ולבוא לארץ. מה באמת היה באותה תקופה? אז בית המקדש השני נבנה, ומה אומרים חז"ל על בית המקדש השני? אלו חמישה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ואלוהים. ארון וחפורת וכרובים, אש ושכינה, אש מן השמיים, ורוח הקודש ואורים ותומים. זאת בית המקדש השני היה הרבה פחות במעלתו מאשר בית המקדש הראשון, ואולי זה חלק מהשאלה, האם להמשיך לצום. אמנם יש בית מקדש חדש, אבל זה לא בהשוואה לבית המקדש הראשון, אין ארון, אין כפורת, אין כרובים, אין שכינה, אין רוח הקודש, אורים ותומים. ורשי אומר, כולי חד המילתא, ושכינה לא שרתה בו. ורוח הקודש לא הייתה בנביאים משנת 2 לדריווש ואילה. למרות שאנחנו רואים שהנבואה שאנחנו מדברים עליה פה בתחילת העמוד היא משנת 4 לדריווש, רשי אומר שמשנת 2 לדריווש בעצם אין נבואה כבר. אז זאת הייתה נבואה יוצאת דופן, שבאה ללמד משהו מאוד מאוד חשוב, שכבר אחרי שנצטקה הנבואה, שנתיים אחרי שנצטקה הנבואה, הייתה באה הנבואה הזאת, אבל אנחנו בתקופה שבית מקדש בנוי, הוא לא ברמת הקדושה והשכינה של בית המקדש הראשון, והם מתלבטים, מה לעשות? האם לצום על חורבן בית המקדש הראשון עדיין? המלבים אומר את הדברים האלה, הוא אומר כי החזון אשר נפתח לחגי וזכריה בשנת 2 לדריווש, בעת שהחלו בבניין הבית, נסתם באותה שנה, אלה היו הנבואות האחרונות, הנבואות של חגי וזכריה, נסתם באותה שנה ולא מצאו חזון מהשם עוד יותר, לא הייתה נבואה אחרי חורבן בית המקדש הראשון והתקופה שקצת לאחרה. כי לא היה אז העת המיועד שתשום השכינה והנבואה לישראל. אולם, בשנת 4, שזה הפסוקים למעלה, בא אליו הדיבור על פי סיבה שיספר. היה משהו מיוחד, השאלה הזאת, האם לצום או לא לצום. ולכן היה דבר השם שנגלה אליו דבר השם אשר כבר פסק. אז קצת רקע לתקופה הזאת, בעצם מה שאנחנו יודעים, שכשבית המקדש הראשון חרב, כבר הייתה נבואה של ירמיהו אז, לפני שבית המקדש הראשון חרב, שהגלות שיצאו אליה אחרי חורבן בית המקדש הראשון, תהיה 70 שנה, והנביא ירמיהו אומר, כי כה אמר השם, כי לפי מלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם, והקימותי עליכם את דברי הטוב, להשיב אתכם אל המקום הזה. זאת אומרת, עם ישראל ידע שהוא יוצא לגלות לתקופה מוגדרת, והוא ידע גם שהוא יחזור. זאת השאלה הזאת על הם נמצאים עכשיו בבניית הבית השני, זאת לא הפתעה בעצם שיהיה בית מקדש השני אחרי תקופה של 70 שנה. הנביא ישעיהו אפילו אומר מי יהיה האדם שירשה לבנות את בית המקדש. בנבואה עוד לפני שזה קרה. כל אמר השם למשיכו לחורש. השליח שלו, השליח של השם, אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גויים, השם ייתן לו אפשרות לנצח ולשלוט על עמים, ומותני מלכים אפתח, לפתוח בפניו דלתיים, ושערים לא ייסגרו. והפסוקים בעזרה מדברים על אותו כורש, שבאמת ייתן את האישור לבנות את בית המקדש, ובשנת אחת לחורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיהו, הנבואה של ירמיהו שהייתה עוד לפני החורבן, שאנחנו רואים אותה פה בפסוקים, העיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב, לאמור, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו? יהי אלוהיו אמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. כל הרקע הזה הוא חשוב לנו כדי להבין מה מה רקע השאלה שנמצאת בתחילת העמוד פה, בפסוקים בזכריה, האם לצום או לא לצום? בית המקדש השני בנוי. מטעם ישראל יוצא אחרי חורבן קשה של בית המקדש הראשון, הוא יודע מראש הוא יוצא ל-70 שנה, הוא יודע מי יהיה האיש שיקרא לעלות ויקרא לבנות את בית המקדש, הכל היה בנבואות מראש. ואנחנו רואים שבכל זאת, אנשים יושבים בבבל, בית המקדש השני נבנה, הכל לפי התוכניות, אנשים יושבים בבבל ושואלים האם לצום בתשעה באב. האנשים האלה שיושבים בבבל זה לא מעט אנשים. לפי הפסוקים, הפסוק בעזרה שמובא פה, וזה נמצא בעוד מקומות, גם בנחמיה, כל הקהל כאחד, 4,260. כל האנשים שעלו לארץ, אולי 10% מאלה שיצאו לגלות. את עם ישראל יצא לגלות, ורובו לא חזר שבית המקדש השני היה בנוי. עכשיו, לא רק שרובו לא חזר שבית המקדש השני בנוי, אלא הם גם יושבים בבבל ושואלים האם לצום. זאת אומרת, משהו פה לא כל כך מסתדר לכאורה, גם למה הם לא עולים, וגם אם הם יושבים בבבל והם שואלים האם לצום. למה האם לצום? כי בית המקדש הזה לא מספק מבחינת העוצמות שלו בהשוואה לבית ראשון. כל זאת הם לא עולים. אז עד כאן בעצם הרקע של התשובה, של השאלה שלהם, ואין לנו תשובות על כל השאלות, אבל זה מה שאנחנו בעצם מבינים, מאיפה באה השאלה.
אבל אם תצטרך על גם השאלה.
שאלה? זאת אומרת, באמת שאלה. קודם כל יכול להיות שאנחנו רואים במשך הדורות שאנשים נשארו בגלות בתפקידים. יכול להיות שאלה ששלחו את השאלה, זה אנשים שמכיוון שהרוב לא עלו, אז היו מנהיגים גם במשך הדורות, אנחנו יודעים גם בדורות האחרונים, שקיבלו הנחיות להישאר כדי לכוון את אלה שנשארו, דוגמת אנשים שיוצאים היום אולי לשיקויות ודברים כאלה, לעזור לפלטה הנשארת. זו שאלה, לא שיש לי תשובה על זה, אבל זה מעניין שרש"י רואה לנכון להגיד אנשים צדיקים, זאת אומרת, השאלה הזאת היא באה ממקום... באמת שואל. אפשר לחשוב על השאלה הזאת, שאלה. והנביא זכריה, השם מדבר אל הנביא זכריה ועונה לו תשובה על השאלה, האם לצום בתשעה באב או לא לצום בתשעה באב. ויהי דבר השם צבאות אליי לאמור. אמור אל כל עם הארץ ואל הכהנים לאמור. כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה. זאת אומרת, גם החודש החמישי זה אב, השביעי זה תשרי, זה צום גדליה. וזה 70 שנה אתם כבר צמים, כי בית המקדש נחרב לפני 70 שנה בערך. הצום צמתוני אני? בעצם במילים אחרות, האם צמתם בשבילי? וכי תאכלו וכי תשתו. הלא אתם האוכלים ואתם השותים. הלא השם ביד הנביאים הראשונים, ביות ירושלים יושבת ושלווה, וערי הסביבותיה והנגב והשפלה יושב. זאת בעצם התשובה של, מה התשובה פה של השם? זאת אומרת, אתם צמים בשבילי? היו דברים ששלחתי אליכם על ידי הנביאים הראשונים. הנביאים הראשונים אלה הנביאים שהיו בתקופת בית המקדש הראשון. כשירושלים עדיין הייתה יושבת ושלווה, שלחתי נביאים להגיד לכם דברים. ובינתיים אנחנו לא יודעים מה אמרו הנביאים הראשונים. אז נעבור לעמוד הבא, ובעצם נראה מה התוכן שהשם שלח על ידי הנביאים הראשונים. אנחנו עדיין לא יודעים לצום או לא לצום. אז המשך הפסוקים, ויהי דבר השם אל זכריה לאמור, מין דיבור חדש. כה אמר השם צבאות לאמור. וזה כנראה תוכן הדברים שנאמר על ידי הנביאים הראשונים בתקופת בית ראשון, כשירושלים הייתה שלווה. כה אמר השם צבאות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו. ואלמנה ויתום, גר ועני, אל תעשוקו. וראת איש אחיו, אל תחשבו בלבבכם. זה היה התוכן של הדברים שהנביאים הראשונים אמרו, כשבית המקדש היה קיים, וירושלים הייתה עדיין בשלווה לפני החורבן. ואז השם אומר, וימענו להקשיב, ויתנו כתף סוררת, ואוזניהם הכבידו משמוע, וליבם שמו כשמיר, כמו אבן מאוד חזקה, משמוע את התורה ואת הדברים אשר שלח השם צבאות ברוחו ביד הנביאים הראשונים. והיא קצף גדול מאת השם צבאות. זאת אומרת, פה בעצם, השם עונה להם, למה אחריו בית המקדש הראשון? אחרי שהוא שלח את הנביאים לשם. והיא כאשר קרא ולא שמעו, כן יקראו ולא אשמע, אמר השם צבאות. ואסערם על כל הגויים אשר לא ידעום, והארץ נשמע אחריהם מעובר ומשב, וישימו ארץ חמדה לשמה. בעצם, יש פה תשובה אם נצום או לא? אין פה כל כך תשובה. הוא רק אומר להם, כשאתם שואלים האם נצום, אתם חושבים שאתם צמים בשבילי? בואו נראה למה חרב בכלל בית המקדש הראשון. ויש פה אולי תשובה לשאלה, מה הסיבה של הצום? באמת, למה צמים? אומר פה המצודת דוד על הפסוקים האלה, הנה כל חפצי במעשים טובים. זה מה שאני רוצה מכם. אתם שואלים אם לצום? מה אני רוצה? הצום צמתוני אני? חפצי במעשים טובים. ועל זה הזהרתי את אבותיכם. ובעבור זה הגליטים. יצאו לגלות אחרי חורבן בית ראשון, על שלא שמעו אליי בדבר זה. אבל מעולם לא ביקשתי ממי דברי הצומות. זאת אומרת, זה לא הדבר העיקרי שאני מבקש, הצום בכלל לא דבר עיקרי ולא דבר מרכזי, העיקר זה המעשים הטובים. כך בעצם אומר מצודת דוד, כך הוא רואה את הפסוקים האלה. הצום זה אמצעי לתשובה, נכון. בתשובה על מה? שאלה גם. אז אנחנו רואים פה, ואנחנו תכף נראה על מה, כי יש פה דברים מאוד ברורים על מה, ונחזור לפסוקים. משפט אמת שפוטו, מכל המתי, יש תריה... השם נתן לנו תרי"ג מצוות. ומתוך התרי"ג מצוות, כשהוא עונה תשובה לשאלה האם לצום, ובאמת אם הכיוון של התשובה היא שהצום בא לעורר לי תשובה, אז זה דבר מאוד מאוד גדול ורחב להגיד הצום מעורר לי תשובה. תשובה על מה לפי הפסוקים האלה? אם נחזור על הדברים, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, ואלמנה ויתום גר ואני אל תעשוקו, וראת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. זה רשימה של דברים שמתוך תרי"ג מצוות בחירה מאוד מאוד מסוימת. זאת אומרת שאנחנו רואים שהצום הוא חזרה בתשובה, שאלה באמת גם תשובה על מה. אז הפסוקים של ישעיהו א', של ההפטרה גם שקראנו בשבת, אומרים את הדברים האלה בצורה אחרת. הנביא ישעיהו, והנביא ישעיהו עוד אומר את זה כשבית המקדש קיים, למה לי רוב זבחכם יאמר השם? זאת אומרת, עם ישראל, בית המקדש קיים, והנביא ישעיהו עוד נמצא כשבית המקדש קיים, וכשבית המקדש קיים הוא אומר, כמו שהוא אומר, הצום צמתוני אני, מה אני צריך את הצומות שלכם? אז כשבית המקדש קיים, בעצם, השם אומר, אני לא רוצה את הזבחים שלכם. אתם באים להקריב קורבנות בית המקדש. נשמע הכל ממש נהדר, יש בית מקדש, יש קורבנות, הכל בסדר. למה לרוב זבחכם יאמר השם? סבתי עולות אילים וחלב מרעים, ודם פרים וכבשים ועתודים, לא חפצתי, לא רוצה קורבנות. אז למה אנחנו עכשיו אבלים שאין לנו בית מקדש ואין לנו קורבנות? אבל השם בכלל לא רוצה אותם. כי תבואו לראות פניי. מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי? עם ישראל בא, עולה לרגל, יש בית מקדש כשהנביא ישעיהו מדבר, אנחנו חוזרים אחורה בתקופה. כשישעיהו מדבר, הוא מדבר עוד כשבית המקדש הראשון קיים. והשם אומר, אני לא רוצה שתבואו, אני לא רוצה שתביאו קורבנות. לא תוסיפו הביא מנחת שב. קטורת תועבה לי, גם לא קטורת, אנחנו רואים היום פתאום הקטורת לזכר בית המקדש, אנחנו רוצים שיבנה בית המקדש, אנחנו בערב תשעה באב מקוננים על חורבן בית המקדש, השם אומר שהוא בכלל לא רוצה את זה. חודש ושבת, קרוא מקרא, לא אוכל אבן בהצרה, לא רוצה את ראשי החודשים שלכם, את השבתות שלכם, אתם באים לבית המקדש. חודשכם ומועדיכם, שנאה נפשי, ראשי חודשים, חגים, שנאה נפשי. היו עליי לתורך, נלעיתי נסו, לא רוצה אותה. אז מה אנחנו מתפללים היום? מה חסר לנו? הרי בעצם מה שאנחנו מתפללים אליו זה בית מקדש, זה קורבנות, זה לבוא בחגים ובראשי חודשים לבית המקדש, ופה השם אומר לא רוצה את זה בכלל. הוא בפריס.
אולי כאילו... היום אנחנו רוצים להתפלל על הרצון של הרצון.
השאלה, זה נכון מאוד, אבל כשאנחנו רוצים לעורר את רצונו של אלוקים, שהוא ירצה את הקורבנות שלנו וירצה לבנות לנו בית מקדש, אז השאלה, מה יגרום לו לרצות? מה יגרום לו לרצות מחדש את הקורבנות? כי פה אנחנו רואים שהנביא ישעיהו אומר, לא רוצה את הראשי חודשים שלכם, לא את הקורבנות שלכם. ואת צודקת שאנחנו עכשיו רוצים לעורר מחדש את הרצון, של השם לבנות לנו את בית המקדש, שנוכל לשוב ולהקריב קורבנות, שנוכל לשוב לעשות שם שבתות, חגים, כל מה שכתוב פה, ראשי חודשים, אבל מה יעורר את הרצון? איך זה יקרה? זאת השאלה. מי שרצה עוד לשאול? נכון, וזה בעצם את לומדת מהפסוקים שראינו קודם, מה שאמרו הנביאים הראשונים, נכון? הפסוקים שראינו קודם, שכה אמר השם צבאות, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, הפסוקים למעלה, ואלמנה ויתום וגר ועני אל תשתוקו ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם, זה, את אומרת, הכותרת של הדברים האלה זה בן אדם לחברו, שהמצב בארץ היה הפוך מזה, ולכן השם אומר, אם הדברים האלה לא מסודרים, אז מה העניין של הקורבנות? את אומרת סדר עדיפויות. אז בואו נראה באמת...
אבל אני רק לאבא, פשוט בגלל שיש לנו בת זוג גם, הרבה בנות, אז כשאנחנו שואלות שאלות, אז צריך להביא אותם כאילו מהרב שלו, כדי שאני לא משמע אותם.
הבנתי. טוב, אני צריכה להיכנס פה ל... טוב. תראה, כבר לשבת בתוך הניילון הזה, זה כבר משימה, כן. נכון, אבל קודם כל שפיכות דמים, מה זה שפיכות דמים? מה זה גילוי עריות? את יכולה להגיד שעבודה זרה, אז באמת זה עוד, עבודה זרה, אם את שמה את זה, עומד בפני עצמו, אז זה אולי לא נכלל בבן אדם לחברו. אבל בסוף שפיכות דמים וגילוי עריות, זה בהחלט בן אדם לחברו. וגם, גם אנחנו תכף נראה את הנושא הזה של ההבחנה של בן אדם למקום, בן אדם לחברו, האם זאת, האם אפשר באמת להבחין את זה בצורה הזאת, או שזה אפשר לעשות עוד איזושהי הבחנה. אז זה נכון שבבית המקדש השני כתוב שהייתה שנאת חינם, וגם שם כתוב שהם היו עוסקים בתורה ובמצוות, הם היו אנשים, אפשר להגיד שוב, צדיקים, אולי רשי היה כותב עליהם צדיקים, במובן הזה שהם עסקו בתורה, במצוות ובגמילות חסדים, כך כתוב בגמרא, והייתה ביניהם שנאת חינם. איך עוסקים בתורה? בתורה כתוב, יש מצוות בין אדם לחברו בתוך התרי"ג של התורה. אז איך יש שנאת חינם? זו נקודה שחוזרת על עצמה, ואותה אנחנו ננסה להבין באמת. כי אפשר לחלק את המצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אז היו טובים בבין אדם למקום, והיו לא טובים בבין אדם לחברו. איך יכול לקרות דבר כזה? כי בסוף אלוקים נתן תורה, ובתורה הזאת יש מצוות שבין אדם לחברו. אז מה אתה אומר? בסדר, התורה מחולקת לבין אדם למקום, בין אדם לחברו, אז אני מקיים מצוות בין אדם למקום, ולא מקיים בין אדם לחברו. האם זה מה שקורה, או שיש פה משהו שאפשר עוד טיפה להעמיק בו? אז בואו ננסה לראות. נכון, זאת אומרת, זה ברור ששפיכות דמים וגילוי עריות הם דברים שבן אדם החברו, איך שלא תסתכלי על זה. אני חושבת שהדגש של בית שני, זה הנושא של שנאת חינם, שיכול להיות שזה עוד רובד. זאת אומרת, הנושא של שנאת חינם, ובאמת, בתשעה באב, אם הוא לא יהפוך למועד בשנה הזאת, אז אסור בתשעה באב ללמוד תורה, אבל מה שמותר ללמוד זה את אגדות החורבן. ואם לומדים ורואים מה קרה שם בחורבן, זאת אומרת, איך מה שקרה שם בשנאת חינם, שהיא הייתה לכאורה, היה כאילו ויכוח פוליטי. למה הביאו הוויכוחים הפוליטיים האלה בשנאת אחים כזאת ששרפו את מחסני המזון, היה שם מזון שהיה יכול להספיק לשלוש שנים, ומתוך שנאת חינם שרפו הקנאים את מחסני המזון, ודבר מאוד, חושבים על זה, מושג הזה של שנאת חינם. אז זה ככה, אם נצטרך אז אפשר ללמוד את זה ולהעמיק בזה בתשעה באב בעצמו, אבל אני מנסה באמת לקחת, כמו שאמרת, את הלקח לנו. מה אנחנו אמורים לעשות בתשעה באב? ואנחנו עדיין, אנחנו נמצאים בשאלה הזאת ששאלו את הכהנים, והשם פה, השם נותן את התשובה. אז אחרי שראינו את הפסוקים בישעיהו, והאמת שלא סיימנו את פסוק תתוו, פסוק תתוו הוא הולך עוד מרחיק לכת ואומר, ובפריסכם כפיכם, העלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע. זאת אומרת, לא רק אני לא רוצה את הקורבנות, לא רק אני לא רוצה את הראש חודש, שבת מועדים, אלא גם כי תרבות תפילה אינני שומע. והתשובה בעצם לשאלה למה, היא בשלוש מילים. ידיכם דמים מלאות. שזה כבר אומר, זה דמים בפועל, שפיכות דמים, וגם אולי מי שמלבין פני חברו ברבים כאילו שופר דמים, יש עוד הרבה מצוות שהן שוות ערך לשפיכות דמים בין אדם לחבר. אז באמת מה שאמרתם ומה שאנחנו יודעים, אומר פה הרמב״ם, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם לפני הצרות שהראו בהם. וזה בדיוק מה שאמרת, כדי לעורר הלבבות, לפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו, שהיה כמעשינו עתה. זה משפט מפתח. בעצם אנחנו לא צמים, כי פעם התנהגו לא טוב, ואנחנו איזשהו דור ששופט את הדורות הקודמים, שבהרבה מובנים הם היו הרבה מעלינו, הרבה, 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 לא מסתכלים אחורה ומאשימים את הדורות הקודמים, אלא הרמב"ם אומר, יהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. כי בעצם כל זמן שבית המקדש לא נבנה, אנחנו באותו מצב. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. זאת מטרת עצום. זה בדיוק מה שאמר. שאנחנו נחזור בתשובה על מעשינו, שאנחנו נלמד ממעשה אבותינו, אבל אנחנו צריכים, יש לנו מה ללמוד. ואם באמת נחזור בתשובה. אומר הנביא זכריה, כה אמר השם צבאות, בהמשך, הנביא זכריה שראינו קודם, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהב. אז צום הרביעי זה י"ז בתמוז, וצום החמישי זה תשעה באב, זה לפי החודשים שסופרים אותם מניסן, וצום העשירי זה עשרה, צום השביעי זה צום גדליה, וצום העשירי זה עשרה בטבת, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אז היינו יכולים לשים נקודה, בסדר, נחזור בתשובה, והימים האלה יהפכו לימים טובים. ושלושת המילים המשמעותיות מאוד בפסוק הזה, והאמת והשלום אהב. עכשיו, האמת והשלום אהבו, לכאורה, קצת קשה לחלקל את שתי המילים האלה ביחד, וגם דיברנו הרבה על תיקון של, קודם, ניסיתם להגיד שבאמת יש פה הגדרה של בן אדם לחברו, יש פה אמת ושלום, שיכול להיות שאם זה רק בן אדם לחברו, יכול להיות שאני מספיק להגיד, שלום. אבל יש פה גם את המילה האמת. זאת אומרת, זה לא, בסוף התורה, התורה היא לא רק בן אדם לחברו. אז השם אומר, אני לא רוצה את החגים, אני לא רוצה את הקורבנות, אני לא רוצה את התפילות, אני רוצה רק בן אדם לחברו. אז היינו מקבלים תורה שיש בה מצוות רק של בן אדם לחברו, אבל לא, יש לנו במצוות, התורה היא, בן אדם למקום. עשרת הדיברות מתחילות באנוכי השם אלוקיך. אז השאלה מה באמת היחס ביניהם. אז זה דבר שאני רוצה טיפה לברר במקורות הבאים. וזה המקור הראשון הוא הגמרא, מסכת מכות, שהגמרא אומרת ככה, דרש רבי סמלאי, 613 מצוות נאמרו לו למשה. יש תרי"ג מצוות. בתורה. עכשיו, גם תרי"ג מצוות, כמובן, יש יותר מתרי"ג. תרי"ג זה שורשים של המצוות. בסוף, יש מצוות שהן לא נכללות בתרי"ג, ואנחנו מקיימים אותן. אז יש לנו המון מצוות. אבל בואו נגיד תרי"ג, 613. בא דוד, דוד המלך, והעמידן על 11. דוד המלך אמר, אתם יודעים מה, 613, לזכור אותם, זה הרבה. בואו נתמצת, לא שלא נקיים 613, אבל אם ננסה להכניס את ה-613 האלה לקבוצות, לקפסולות, בוא נגיד, ברוח הימים האלה, אז ננסה להתמקד, אז אפשר להגיד, אפשר למקד אותם ב-11, את כל המצוות. מה עם ה-11? זה פרק תתווה בתהילים. פרק תתווה בתהילים, זה השם יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, מזמור לדוד, אני קורא את הפסוקים, השם מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך. מי הבן אדם שראוי, כן, שתרצה את תפילתו ואת קורבנותיו, ותרצה שהוא יהיה בבית המקדש, הולך תמים, ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. לא רגל הלשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ואת יראי השם יכבד. נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח. עושה אלה לא ימות לעולם. אז יש פה עם סופרים 11 מצוות, שבעצם דוד המלך אומר, זאת כל התורה כולה. בתמצית. אז מה התמצית פה? אם אנחנו מסתכלים על זה, זה בן אדם למקום, בן אדם לחברו, מה אתם אומרות? אז יש פה הרבה בן אדם לחברו, נכון? אבל אם אנחנו בואו נסתכל, יש לנו ככה, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך? ועכשיו באות נקודתיים, והפירוט. אז הולך תמים, קודם כל הולך תמים. הולך תמים, המלבים אומר, מה זה הולך תמים? הוא אומר, זה לא כתוב לכם מה המלבים אומר, המלבים אומר שזה בין אדם למקום. הולך תמים זה מצוות בין אדם למקום, שיעשה, עכשיו מה זה מצוות בין אדם, למה זה נקרא הולך תמים, או מצוות שבין אדם למקום? שיעשה כל מעשיו לשם השם בלבד, בלי שום פנייה חיצונית. זה נקרא הולך תמים. אז זה דבר לא פשוט ולא קטן. לעשות את כל, את כל המעשים, כל מה שאני עושה ביומיום שלי. ולא רק לעשות את המצוות. אבל מי אומר, אני חוזרת שוב על דבריו, שיעשה כל מעשיו, כל מה שהוא עושה בחיים, כל דבר, לשם השם בלבד, שישאל את עצמו כל רגע מה שהם רוצים ממני, בלי שום פנייה חיצונית. לא בשביל שיאהבו אותי, ולא בשביל שיקראו לי באיזה כינוי, ולא בשביל להרוויח כסף, ולא. רק השאלה שאני שואל את עצמי כל הזמן, זה מה שהם רוצים ממני, והאם נכון מה שאני עושה עכשיו. זה הולך תמיד. אז זה, בזה כלל בעצם המלבים, כמעט את כל המצוות שבן אדם למקום. כל המצוות, הרי רוצה להכניס 613 מצוות לתוך 11. איך מכניסים 613 לתוך 11? אז הוא בעצם לקח ביטוי אחד שכולל את כל המצוות של בן אדם למקום. וזה הולך תמים. זה דבר ראשון. הוא פועל צדק, אומר המלבים, פועל צדק זה בן אדם לחברו. כל המצוות של בן אדם לחברו, שיהיה הכל בצדק. והדבר השלישי, ודובר אמת בלבבו. על זה אומר המלבים, שלא תהיה אמונתו מן השפה ולחוץ. ובעצם עד פה, כל מה שיכול להיות עוד קשור, יש פה בעצם שני ביטויים בתוך כל הפרק הזה, כי כל מה שכתוב אחרי זה, זה באמת יהיה בן אדם לחברו, פירוט של בן אדם לחברו, אבל יש פה שני ביטויים, שהם, אם תרצו, תקראו לזה בן אדם למקום. אחד זה שיהיו כל מעשיו לשם השם בלבד, בלי שום פנייה חיצונית, והשני זה שלא תהיה אמונתו מן השפה ולחוץ. זאת אומרת, שהאמונה תהיה פנימית לגמרי, קשורה לכל דבר של החיים, הכל מתנהל על פי אמונה בהשם, ולא על פי התעלות בכל מיני דברים חיצוניים. זה כולל את כל התורה כולה בעצם בבן אדם למקום. ועכשיו נשארו עוד, אפשר להגיד, אם הורדנו 9 מ-11, נשארו לנו 9 מצוות שהן פירוט של בן אדם לחברו. תסתכלו, לא רגל הלשונו, זה רכילות, לא עשה לרעהו רעה, ודאי בן אדם לחברו, חרפה לא נשא על קרובו, הוא לא דואג לקרובי המשפחה שלו יותר מאשר לאחרים או על חשבון אחרים, וכולי. בעצם כל הפרק הזה, אפשר לשבת וללמוד את כל הפרק הזה, אבל זה פירוט של בן אדם לחברו. המלבים אומר בן אדם לחברו, האמת שיש הרבה פירושים. אני הלכתי פה לפי המלבים, והמלבים אומר שפועל צדק זה מין כלל שמדבר על כל... כל הנושאים של בן אדם לחברו. זאת אומרת שבעצם השלושה הראשונים לפי המלבים, זה אחד, זה לעשות כל מעשיו לשם שמיים, השני זה לפעול בצדק בן אדם לחברו, והשלישי שהאמונה תהיה פנימית. ואחר כך יש פירוט של בן אדם לחברו. זה לכבד את יראי השם, אפשר להגיד שזה גם וגם, כי זה, בסוף זה מכבד אנשים, זה מכבד את יראי השם, הכוונה, אנשים שחיים ככה, שכל מעשיהם לשם שמיים, ואמונתם לא מן השפה אל החוץ, אותם לכבד, אבל בסוף מכבדים בני אדם. בסדר, אפשר שיהיה, אפשר לקרוא שיש 4 בן אדם, או 3 בן אדם למקום, וכל השאר פירוט של בן אדם לחברו, אבל הבן אדם למקום, בשתי ההגדרות האלה של, של המלבים, זה לא דבר קטן בכלל, לחיות ככה. כולל את כל החיים. המשך הגמרא, בא ישעיהו הנביא, אחרי דוד המלך, ואמר, 11 זה מדי רחב עדיין, בואו נתמצת את, גם את ה-11 האלה, לקפסולה יותר קטנה. אני פשוט פה, בתוך הקפסולה הזאת, זו מילה נחמדה שאפשר להשתמש. לא חשבתי עליה קודם. אז בא ישעיהו ומילן על 6. דכתיב ישעיהו למד ג'. עכשיו, ישעיהו למד ג' זה פרק שמתאר את הפחד של עם ישראל לפני המלחמה עם אשור. ושם כותב הנביא ישעיהו, שהוא בא לתאר את מי לא מפחד בשעת מלחמה, מי יחזיק מעמד בשעת המלחמה? הוא אומר ככה, הולך צדקות ודובר מישרים, מואס בבצע, סליחה, מואס בבצע מהשפות, נוער כפיו מתמוך בשוחד, עוצב אוזנו משמוע דמים, ועוצב עיניו מראות ברע. ושוב הרשימה הזאת, הולך צדקות, אומר המלבין, שזה בן אדם למקום, הולך צדקות, זאת אומרת, מבחינת אמת, דובר... דובר מישרים, זה דעות ואמונות, מה שראינו קודם אצל דוד המלך, שזה דובר אמת בלבבו, זה דובר מישרים פה. אז שוב אנחנו רואים שהולך צדקות זה כמו הולך תמים, ודובר מישרים זה כמו דובר אמת בלבבו, ושוב ההמשך זה מואס בבצע, שזה מואס ברווחים, ברווחים כספיים, שמי שמנסה להרוויח כסף על חשבון חברו, כל הדברים שבן אדם לחברו. אז מואס בבצע מהשקות, נוער כפיו מתמוך בשוחד, כל הדברים שהם בעצם מביאים לכל המריבות שבן אדם לחברו. אז אנחנו רואים שגם כאן, גם ישעיהו הנביא מצמצם ומגדיר את העבירות שבן אדם למקום ואת העבירות שבן אדם לחברו. כשאנחנו רואים שיש הרבה הרבה משקל על העבירות שבן אדם לחברו, אבל זה לא מסתיים בזה. זאת אומרת, אני חושבת שלא נכון להגיד, השם מעדיף שנהיה טובים בבן אדם לחברו על חשבון, על חשבון הבן אדם. לא זה מה שהנביא אומר. ולא זה מה שבעצם השם אומר בתשובה לשאלה אם לצום, ולא זה מה שהנביא ישעיהו אומר כשהוא אומר, אני לא רוצה את הקורבנות. אלא בעצם הוא אומר ש... כשבן אדם חי את המושג של בן אדם למקום כמו שצריך, מה זה אומר לחיות את המושג של בן אדם למקום כמו שצריך? זה הולך תמים, כמו שהמלבי מפרש אותו. כל מעשיו לשם השם בלבד, בלי שום פנייה חיצונית. ודובר אמת בלבבו, שלא תהיה אמונתו מן השפה ולחוץ, כשבן אדם חי ככה את הבן אדם למקום, ממילא, הנושא של הבן אדם לחברו מתוקן, זה לא שתי קבוצות של דברים, של או-או, ושאין קשר ביניהם, ואלה המצוות של בן אדם למקום, ואלה המצוות של בן אדם לחברו. המצוות של בן אדם למקום, בן אדם למקום פירושו, אתה עומד מול אלוקים, בישרות, ואתה שואל את עצמך, מה השם רוצה ממני? ואתה חי בלי נגיעות אישיות, וכל מעשיך הם לשם שמיים, והאמונה שלך היא לא מן השפה אל החוץ, אלא היא יומיומית, והיא נוגעת בכל תחום בחיים, ואז היא מגיעה עד פרטי הפרטים של הבן אדם לחבר. אבל אם בן אדם, האמונה שלו היא לא כזאת, זאת אומרת, אצלו, אין אצלו את המושג הזה שהוא עושה את מעשיו לשם שמיים בלבד, אלא יש לו כל הזמן נגיעות אישיות. הוא מקיים מצוות בן אדם לחברו, הוא שומר שבת, אבל הוא שומר, כל המצוות שהוא מקיים, הם לא... בלי פניות אישיות. הם לא נקיות לגמרי. בבקשה? או שכר ועונש, או לעשות וי, שמרתי שבת, כאילו קיימתי, עשיתי, בלי לחשוב, מצוות אנשים מלומדה, יש כל מיני דברים שאפשר להגיד. אבל הצד החיובי של זה, זה אתה חי בכל הזמן בתודעה של... מה שהם רוצים ממני, בלי פניות, והאמונה שלך היא לא מילים כלפי חוץ, אלא היא מכתיבה את כל צעד ושעל שאתה חי בחיים שלך. את הפחדים שלך ואת המחשבות שלך, והכל בעצם מופנה ועומד מול אלוקים בלי פניות השם. ואז אין בתורה דבר כזה בין אדם למקום נפרד, בין אדם לחברו, והשם מעדיף בין אדם לחברו ובין אדם למקום. לא. אם אתה חי ככה את בן אדם למקום, הבן אדם איך אתה יכול לא לאהוב את הזולת, שהוא גם, אלוקים גם ברא אותו. זאת אומרת, אם אתה חי מול אלוקים, אז הזולת הוא חלק מהמערכת הזאת. מה פירוש?
כאילו, הלאומי והאלוקי, כאילו, בסופו של דבר, אתה שם ושם, אבל בשום דבר אתה לא על הסוף. אתה לא טוטלי, כאילו, לא בזה ולא בזה. כאילו, לא, אבל אני מרגישה שכאילו, הוא צמצם, הוא צמצם, הוא צמצם, כאילו כל אחד צמצם את התורה לכדי משפט כמעט. בסופו של דבר, אנחנו לא עושים שום דבר, כאילו, אנחנו לא עושים שום דבר על הסוף. אנחנו לא, כאילו, אתה אומר, לא ימות לעולם, לא ימות לעולם, כאילו, אבל תכלס, אנחנו באמת לא מצליחים לחיות את זה עד הסוף, אתה לא מצליח להיות, אתה עובר השם עד היכולות שלך. בסופו של דבר זה לא, כאילו, אבל אתה שמי לא לפי היכולות שלך. אני כאילו לא, אף פעם לא מצליחה להבין איך יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה סוגי אופי, ואז כאילו כל אחד עושה מה שהוא רוצה לעשות בשביל דבר. ואז גם העבודת השם היא לא מושלמת, וגם הבן אדם חברו לא מושלם. וברור שלא צריך להפריד, אבל זה נובע אחד מהשני. כאילו, תמיד אנחנו עובדים בניתוקים.
אם הבנתי נכון, קודם כל אני לא בואי נתעלם רגע מהמושג הזה למהלך האידאות, לא מבינה. הקשר לא מבינה את המושג בהקשר הזה, אז בוא רגע נעזוב, כי זה לא עיקר השאלה. אני מבינה שאת בעצם שואלת, איך אפשר לעבוד את השם עד הסוף? זאת אומרת, אם היינו אומרים, יש תרי"ג מצוות, 613 רשימה, ואז אני אומרת, כשאגב 613, הרי בן אדם פרטי לא יכול לקיים 613 מצוות האלה, המוגדרות האלה, אולי יש לו יותר, בסופו של דבר יש לי מצוות שלא נכללות ב-613, זה מה שאני אומרת, אנחנו נשים, יש דברים של גברים, יש דברים של כהנים, בסדר, אבל מה הציור? הציור הוא שיש 613 מצוות, אני מקיימת, 1 עושה בי, 2 עושה בי, 3, ואז אני ארגיש, קיימתי הכל והכל מושלם והכל טוב.
כאילו, אני אומרת, זה לא השאיפה. אז למה ככה? כאילו, אם כל כך, כאילו, אם זה לא שאיפה בכלל לעבור לקיים צוות א' ג' ד' לעשות כאן, אז למה בכלל ככה כתוב? אז שיתן לנו דברים, כאילו, בסופו של דבר גם כל אחד הולך לפי הנפש שלו, כל אחד לפי הרמה הרוחנית שלו, כאילו, אם זה החובה, מלכתחילה, כאילו, עד הסוף, אז זה החובה, זה לא, אז כאילו, כל השאיפה בכלל שאתה על כולם,
אז טוב, אז אם זה, עכשיו אני מבינה יותר את השאלה, אז קודם כל, כשרבי סמלי דורש את הדרשה הזאת, הוא אומר שדוד צמצם ל-11, וישעיהו צמצם לכך וכך, באמת שיש המשך לגמרא הזאת, חבקוק מדם על אחד בסוף, והאחד הזה של חבקוק, זה צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, אם אתה מצמצם עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, עכשיו מה זה מצמצם? המילה מצמצם זה בכלל לא נכון פה. המילה היא, הוא מתמצת. מה הכוונה מתמצת? זה לא משפטים שאומרים שה-613 המצוות הן לא לקיום. חס וחלילה. כל המצוות, כל בן אדם חייב לקיים את כל המצוות שהוא יכול והוא צריך. אישה, מצוות של אישה וגבר מצוות של גבר. זה לא בא להגיד במקום לקיים את המצוות. מה שזה בא להגיד, זה שאם אתה מתמצת את המצוות לשורש שלהם, אז אם אתה חי נכון את השורש, המצוות הן ממילא מתקיימות אצלך בצורה המושלמת שלהם. ואז השם לא יגיד לך, בשביל מה אתה מביא קורבנות, כי אתה עושה את הקורבנות בתור אחד מ-613 מצוות, עושה וי, אבל איפה הנפש שלך? איפה הלב שלך? איפה אתה? המצוות חייבות, הרי השם היה יכול לברוא רובוטים בעולם, שיקיימו 613 מצוות. אבל הוא ברא בני אדם, שהתורה צריכה לעבור דרך הנפש שלהם, דרך היצרים שלהם, דרך כוחות הנפש שלהם. ואז מה שעושה פה הנביא ישעיהו, מה שעושה פה דוד המלך, ומה שעושה הנביא חבקוק שעוד יותר מתמצת, הם בעצם אומרים לנו מה השורש. עכשיו, ברגע שהשורש ברור, אז האנשים, כשהם מחוברים לשורש, יש להם הרבה יותר משמעות ויותר ערך, הם לא מן השפה אל החוץ.
זאת אומרת שכאילו, אולי, כשאנחנו מקיימים מצוות, רוצים לראות שאנחנו לא מנותקים מהצדיק באמונתו יחיה, כאילו, אם זה השורש בעצם. כאילו, אולי אנחנו צריכים לבדוק שההולך תמים שלנו, הוא הולך תמים כראוי, ואז ממילא, כל המצוות שאני מקיימת בין בן אדם למקום, בין בן אדם לחברות, אני מקיימת אותה מתוך מקום מחובר. ואז גם אם אנחנו לא, כולנו לא מקיימים את אותה מצוות, ולא שמים דרגש על אותם הדברים בדיוק, וכל אחד באמת עם הנפש שלה והמהלך חיים שלה, אבל כולנו חוברים לשורש אחד, זה אמורה להיות...
ואולי בדיוק אחד, שאין דבר כזה שכל אחד יקיים מה ש...
כן, לא.
יש המצוות, הדיון הוא לא האם לקיים מצוות. לקיים מצוות צריך. הדיון הוא שמצוות כשמודו בפני עצמם, ובעצם הנפש לא מחוברת אליהם, אז בעצם מה שהם אומר, אז יכולתי לברוא רובוטים, אבל בראתי בני אדם. הדברים צריכים לעבור דרך הנפש שלנו, לתקן אותה, לבנות אותה. לכן היסוד, לפי מה שמגדיר דוד המלך, זה שכל מעשיו יהיו לשם השם בלי פניות, זה נקודת מוצא. וזה שהתורה, האמונה לא תהיה מן השפה אל החוץ, זה עמדת מוצא. המצוות, ודאי, יש מערכת מצוות, המצוות אבל קשורות לאיברים. אז בן אדם יכול לעשות משהו עם הגוף שלו, והנפש שלו לא שם, לא מחוברת. ועל זה השם אומר, את זה אני לא רוצה. כי זה היה יכול להיות רובוט, אז מה עשינו? זאת השאלה של החיים, העיקרי. אבל זה ברור שזאת נקודת המוצא, ועל זה צריך לעבוד. הגמרא אומרת, למה קדמה פרשת שמה לפרשת והיה עם שמוע? יש גם בתורה, בספר דברים, פרשת שמה ואהבת את השם אלוקיך הקודמת לבעיה עם שמוע, וגם בתפילה. הגמרא עונה, בגלל שקודם אדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ואחר כך עול מצוות. כי אם הבן אדם הוא בעצם מין, נקרא לזה, איזה קבלן למצוות, אז השם יגידו, למה לרוב זבחכם? כי מהר מאוד זה גם יעבור לזה שהבן אדם יהיה מקולקל בבן אדם לחברו. כי כשבן אדם עובד את השם עם פניות אישיות, והחבר שלו קצת מפריע לו, אז הוא יריב עם החבר שלו על עבודת השם. וזה מה שהיה בבית שני לפי הנציב מיבולוג'י. הנציב מיבולוג'י אומר, זה השנאת חינם שהייתה בבית שני. שקודם שאלת על ההבדל בין בית ראשון לבית שני בנושא של על מה נחרב הבית. אומר הנציב מיבולוג'י, בבית שני הם רבו על איך לעבוד את השם. כי כשעובדים את השם עם פניות אישיות, אז בסופו של דבר מגיעים מהר מאוד להידרדרות של בן אדם לחברו. ולכן צריך לומר את הבן אדם לחברו פה, הדגש הוא כל כך גדול לבן אדם לחברו. והסיפור הבא שנמצא במדרש, הוא מראה את הפרופורציה הזאת. יש פה סיפור במדרש שקצת ניסיתי לתרגם אותו על פי המפרשים בסוגריים. מעשה ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך, וראה אדם אחד שהיה משופע ביותר, הוא היה נראה מהודר בלבושו, היה נראה לו תלמיד חכם, איש מכובד. אמר לו רבי ינאי, משגח רבי נתקבלה גבן, אתה תסכים להתארח אצלנו? עשה עליו רושם של תלמיד חכם, רצה להארח אותו. אמר לו כן. הכניסו רבי ינאי לביתו, האכילו והשקעו. בדקו במקרא, ולא מצאו, שאל אותו איזו שאלה בתורה, הוא לא ידע לענות תשובה, במשנה, ולא. לא מצאו, באגדה, ולא מצאו, בתלמוד, ולא מצאו. אמר לו, תברך, זאת אומרת, לפי הפירוש פה, ככה כוס בידך, הוא ברך לנו ברכת המזון, לפחות תזמן, אתה לא יודע להגיד שום דבר תורה, תזמן. אמר לו, האורח יברך ינאי בביתו, תברך אתה. סוג של התחמקות, גם לברך הוא לא יודע. אמר לו, תאמר אחריי מה שאני אומר לך. אמר לו, בסדר. אמר לו, תאמר, אכל הכלב את פרוסת לחמו של ינאי. זאת אומרת, הוא אמר לו, אתה לא יודע כלום, הכנסתי אותך בטעות, חשבתי שאתה תלמיד חכם, עשיתי לכבד איש תורה, ובסוף שאתה לא, אפילו לברך אתה לא יודע, אתה לא יודע להגיד שום דבר תורה, לא פסוק, לא כלום, אז הוא אומר, תחזור אחריי על המשפט הבא, הוא אמר לו, אכל הכלב את פרוסת לחמו של ינאי, אתה לא שווה כאילו את האוכל שאכלת או משהו כזה. כמה אורח? תפס אותו ואמר לו, ירושתי אצלך בידיך, ואתה מונע אותה מלתיתה לי. אומר, הירושה שלי נמצאת אצלך, ואתה לא מאפשר לי לקחת אותה. אז הוא שאל אותו, מה? שרבי ינאי לא הבין, הוא אמר לו, איזה ירושה? איזה ירושה שלך נמצאת אצלי? ואז הוא אמר לו, פעם אחת, אני מדלגת על הארמית, פעם אחת עברתי על יד בית ספר שתינוקות לומדים בו מקרא, ושמעתי את קולם של התינוקות אומרים את הפסוק, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. הוא יודע פסוק, הוא נזכר עכשיו באיזשהו פסוק, האיש הזה. ואז הוא אומר, מורשה קהילת ינאי לא כתוב כאן, אלא קהילת יעקב. יעקב כתוב, אפילו לא ישראל, יעקב זה שם הפשוט של עם ישראל. ירושה היא התורה לכל קהל בני ישראל, ולא למשפחות תלמידי חכמים שכמותך בלבד. ואז רבי ינאי קולט את המוסר הזה, ואז הוא אומר לו, תגידי, למה זכית במעשיך לאכול על שולחני? מה בכל זאת? כנראה יש לך משהו. מה מיוחד אצלך? ואז הוא אמר לו, מימי לא שמעתי דיבור רע והחזרתי לאדוני. שאפשר לפרש את זה, או לא שמעתי דיבור רע והעברתי אותו הלאה, משהו שקורה היום במכשירים ככה בלי בכלל למצמץ עיניים, בדור שלנו מאוד מאוד יש בעיה עם הדבר הזה, מאוד בקלות. כי פעם לא העברתי הלאה, חברה סיפרה לי בבוקר, ואם הייתי זוכרת את הסיפור בערב ופוגשת עוד חברה, אז הייתי מספרת לה. וכשהיה טלפון, אז כבר הייתי מספרת את זה בערב בטלפון, אבל היום עם המכשירים זה בשנייה שמקבלים כבר זה עובר הלאה. אז הבן אדם הזה לא העביר הלאה, כי לפי פירוש אחר זה לא עניתי. הוא אמר לי משהו רע ולא התחלתי לריב איתו על זה. לא עניתי לו. והדבר השני, ולא ראיתי שניים שמתקוטטים זה עם זה ולא עשיתי שלום ביניהם. ואז רבי ינאי מאוד הצטער, והוא אמר, כל דרך ארץ זה אצלך, ואני קראתיך כלב. ואז המסקנה שלו, כל עשה מורכותיו, הוא מביא פסוק, אני כבר לא כתבתי את זה עד הסוף, אבל זה בעצם הסיפור. אנחנו רואים פה שרבי ינאי מאוד החשיב את המושג של תורה, הוא רצה לארח תלמיד חכם, הוא רצה לשמוע דבר תורה. אבל הרצון לשמוע דבר תורה, כשהוא לא כולל את זה שיושב מולך, שזה גם חלק מהתורה. זאת אומרת, כשאתה עובד את השם בלי פניות, וכשאתה עובד את השם לא מן השפה אל החוץ, אז הבן אדם שיושב מולך הוא חלק מעבודת השם שלך. לא רק לשמוע ממנו דבר תורה, ואם אתה לא שומע ממנו דבר תורה, אז הוא לא חלק ממה שהרי אלוקים ברא אותו. אז זה חלק מהתורה של אלוקים. אז זה בעצם הסיפור. אז לסיום אני מביאה לכם דברים של אלישע, בעלי, שאם הוא היה פה, אז בטח הייתם מזמינים אותו ולא אותי, אז ככה שלא, אז דברים שלו. קצת המחשות לדברים האלה. הוא אומר ככה, יש במדרש תיאור של מפגש בין רבי ינאי לעובר אורח שנתגלה בסוף כעם הארץ. זה הסיפור האחרון שראינו. תוך כדי המפגש מתברר לרבי ינאי שעם הארץ הזה הוא איש מיוחד. רבי ינאי מנסה להבין במה זכה אותו עם הארץ. אותו אדם לא הבין מה כל כך מיוחד בו, וציין רק דבר אחד שהוא מקפיד עליו. כשהוא שומע לשון הרע על מישהו, הוא לא מעביר אותו הלאה. קשה לחשוב על מציאות כזו היום, עם כל מכשירי המדיה שקיימים, ותוך כמה עשיריות השנייה אפשר למחוק בן אדם. אני יכול לספר על מקרה שקרה לי בעצמי. קיבלתי הודעה עם בקשה לבוא להעביר שיעור בקהילה מסוימת לפני יום הכיפור. השבתי להם הודעה שאבוא בשעה מסוימת. אחרי כמה ימים קיבלתי הודעה חזרה שהשיעור מבוטל. הסיבה לכך היא, מכיוון שהמארגנים ניסו לאסוף את סכום הכסף שביקשתי כעלות השיעור, אך הם טרם הספיקו לאסוף את כולו. אתם יודעים שאני לא מבקש כסף עבור הלימוד שלנו, ולכן לא הבנתי במה מדובר. הם אמרו לי שיש להם את ההודעה ששלחתי להם, בה כתוב שאני דורש 2,000 שקל עבור השיעור. הסתכלתי בהודעה וראיתי שכתוב בה, בעזרת השם, יום חמישי ח' תשרי, 20:00. התכוונתי לשעה 8, ולכן המילה שק לא הייתה כתובה שם, ומכיוון שלא כתבתי את המילה שעה, נגרמה אי הבנה. התקשר אליי אחד המארגנים, אמרתי לו שאני מוחל והכל בסדר. אבל הוא התחיל לבכות תוך כדי השיחה. אתה לא יכול למחול לי, הוא טען. לא הבנתי מה כוונתו. באותה שנייה ששפטתי אותך לרעה, ידעו על כך 500 חברי הקהילה. כולם חושבים שאתה רודף בצע. הנביא ישעיהו מלמד אותנו שהדבר הזה בכוחנו. רבנו הרב צבי יהודה היה אומר לנו, אל תבחשו בשלילה. אם צריך לטפל בשלילה, תטפלו. אבל אל תבחשו בה. כל התעשייה של הטכנולוגיה היום יכולה בקלות להיות כלי להתפשטות השלילה. שלא לדבר על העיתונים, אין בהם טיפת אמת, הכל מלא במגמות. וכך גם כל הרשתות שרק גאון רקוב יכול לקרוא להן רשתות חברתיות. הן אנטי חברתיות. בהבל אס-אמס אפשר לגמור מישהו. הנביא ישעיהו אומר שגם אם אתה לא מעסיק, ועוד אין לך סוגיות של עושק שכר שכיר, אתה צריך לקבל על עצמך הרבה יותר נקיות ושמירת הלשון. כשהבבא סאלי עלה לארץ, סידרו לו דירה מכובדת בעיר מסוימת עם רהיטים והכל. ביום שהוא הגיע, בשעת אחר הצהריים הגיע אליו אברך ובידו ספר, כולו קדושה. הוא התחיל לקטרג על מחבר הספר. הבבא סאלי ניסה להתחמק מהשיחה, אך ללא הצלחה. אחרי 20 דקות, האברך יצא מהבית. הבבא סאלי אמר לכל המשפחה שלו, עכשיו אנחנו אורזים את המזוודות, אנחנו לא ישנים כאן אפילו לילה אחד. זה לא סיפור קלאסי של מופתי הבבא סאלי. מי יספר על דבר כזה היום? יש סיפורים על כך שהוא נסע בלי דלק ועל בקבוק שלא נגמר, אלו מופתים רציניים. אבל העובדה שהוא עזב עיר באותו יום, למרות שסידרו לו דירה, רק מפני שהוא לא היה מוכן להיות במקום שמדברים לו לשון הרע, זה לא נחשב מופת. ברוך השם יש לנו מה לתקן, בעזרת השם נספיק עד הצום לתקן, ותתקיים הנבואה שמזכירים יחד עם ההכרזה על הצומות, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום יהיה. תודה לכם. תודה לכם.